רבנו מטפל בכמה ביטויים
אשר מיוחסים לקדוש ברוך הוא ושיש בהם עניין של הגשמה, ונותן לנו מתווים איך לפרש באופן כזה שנסלק את המשמעות הגשמית. ובכן, פרק כ"ט, אז הוא מתייחס לביטוי עצוב, עצב, שם משות טוב, הוא שם הכאב והסער, בעשב תלדי בונים, הוא שם הכעס, ולא עשוב ואוביו מיומו, לא הרג'יזה, כי נעשוב אל דוויל, רוגז בגלולה. עד כאן המשמעות הפשטית הראשונה של הביטוי עצוב, עצב, והוא שם המרי והמרה, זה כבר משמעות שנייה. מורו ועשבו אתרוח גושר, כבר המרו את דבריו, כן? מורו ועשבו, יעשיבוהו בישימן, כלומר שוב, כי כאילו גורמים לו עצב על דת מרדות שלהם, כן? וממשיך רבנו עם דרך אוסף בי, כל היום דבר יעשבו. כל אלה ביטויים מקראיים אשר כביכול הקדוש ברוך הוא מלין על עם ישראל שממירים את דבריו, כלומר לא מקיימים את דבריו אלא עוברים על דבריו. אם דרך עושה בי, כל היום דבור יעשבו, ועל דרך הוא עניון השני או השלישי נאמור ויתעשב על ליבו. אז ויתעשב על ליבו במשמעותו הפשטית זה כאילו הייתה לו התפעלות רגשית של עצב בגלל המציאות הרוחנית הקשה שהייתה אז. אבל את זה אי אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא. אין הקדוש ברוך הוא גוף ולא דמות הגוף, ולא בעל איברים, ולא לב, ולא תחושות, ולא התפעלויות. ואם כן, איך נסביר את הביטוי הזה ויתעשב על ליבו? אם כפיו עניון השני, הרי באורו שהשם התענף בוהם לרוע מעשיהם. כלומר, כיוון שהם המרו את דבריו, כי המשמעות השנייה ראינו שעצב זה במובן של המריה, אז בגלל שהם הוא הומרה, הוא התעשה לליבו, הומרה, כאילו המרו דבריו, לכן השם יעניש אותם, כועס עליהם, כן? אז הנה, ועל דרך הוא עניון השני, או השלישי, נאמור ויתעשב על ליבו, אם קביעו העניון השני, הרי באורו שהשם התענף בוהם לרוע מעשיהם, אבל אומרו על ליבו, שזה בעייתי, כאילו תחושות, התפעלויות, וכן אומרו בפורשת נוח, ויאמר השם על ליבו. כאן כדרכו של רבנו, שלכאורה הוא מתעסק עם העניינים, עם הביטויים הגשמיים, אבל by the way, דרך אגב, משחיל לנו הערות או הערות שהן הרבה מעבר לעניין של סילוק ההגשמה, אלא או התייחסות אל ההשגחה האלוהית או לעניין הנבואי. וזה כבדרך אגב הוא עושה את הדבר הזה חברה, זה ער פה, זה ער שם. אז הנה שימו לב, אבל אומרו אל ליבו, וכן אומרו בפורשת נוח ויאמר השם אל ליבו, שמע עניון, והוא שור עניון, אשר אומרים אלו באודם, שהוא אומר בלבו, הוא אומר על לבו, הוא העניין שאין הו אודם מבטא אותו, ולא אומר לזול אותו, כי זה כאילו הרהורים פנימיים, מחשבה בינו לבין עצמו, בדיוק. ואז, איזה משמעות יש לעניין, במקרה שלנו, שהקדוש ברוך הוא לא שלח נביא להודיע להם ולומר להם, דעו, בגלל עוונותיכם אלו יבוא מבול. נזכור למשל אצל נינווה, העולם אחר, הייתה התראה, שלח את יונה לומר להם עוד 40 יום ונינווכת. שם לא נאמר ויאמר ליבו ויתעצב ליבו, כי זה לא נשאר פנימי אצלו כביכול בינו ובין עצמו, אלא הוא הוציא זה החוצה. אז כאן שנאמר ויתעצב ליבו, כלומר המרו את דבריו, כעס עליהם וגזר עליהם עונש, מבלי ששלח נביא לומר להם על דבר העונש. זה הרעיון הנפלא שרבנו משחיל, תוך כדי כך שהוא כביכול מתמודד רק עם ענייני, עם ביטוי ההגשמה. אני חוזר ואומר, נאמר בצורה כזו, אבל אומרו על ליבו, וכן אומרו בפורשת נוח, ויאמר השם על ליבו, שמע עניון, והוא שו עניון אשר אומרים עולו באודם, שהוא אומר בליבו, הוא אומר על ליבו, הוא עניין שאין הו אודם מבטא אותו, ולא אומר לזולותו, וכוח כל עניין שרוסו אותו השם, ולא אמור לנביא באותו הזמן, אשר בסעוב אותו הפעולו, בהתאם לרוסון, כלומר לרצון השם. אומרים עולו, אומרים עולו, ויאמר השם על ליבו. דומה למסב זה שבו אודום, על דרך דיברו תורו, כלשון בני אודום, וזה ברור ופשוט, וחיוון שבמערי דור המבול, לא נתבואר בתורו, שליחים אליהם באופה הזמון. זכרו, הקדוש ברוך הוא אמר את זה לנוח, לא אמר לנוח, לך ותאמר להם, אלא אתה לעצמך, תפל בעצמך, אבל לא שלח אותו כשליח שיזהיר אותם ויאמר להם. רק רגע. כן. מיד אני אתייחס לזה. הערה 13, אבל בדברי חכמים נאמר מלמד שהו יונה הצדיק נוכיח אותם ואומר להם דבורים גושים כלפידים, וראה גם בראשית שעשון ובשער מוכיח ודבר תומים יתעבו דעו, אמר להן רגימתם מניחים משגולו שובר ארוזים ומשתחווים לאס הובש. אלו אומר מורי שלא ידעו זו שליחות, ונוח מיוזמותו וכיחון, וכוח כל גודמו, וראה גם לגמן חרג ישון פרק סמך ג'ימל. כלומר, עלינו לדעת, יש הבדל בין אם אדם אומר השם שלח אותי לומר לכם דבר כזה, או אם הוא עושה טבע, ובני אדם רואים טבע רבת ממדים, ממש דבר שלא היה קיים בכלל בכלל, שואלים אותו מה אתה עושה? אז אומר, השם נגלה אליי ואמר לי שיהיה ככה ויהיה ככה ויהיה ככה. אז בני אדם חושבים אותו להזוי, חולם חלומות ויש לו כל מיני יוזמות וכיוצא בזה. ונניח שבאמת כמו שהאגדה מספרת שנוח אפילו העיז להוכיח אותם, נניח שוב הוא לא אומר, השם אמר לי לומר לכם. כן? אלא דעו, אתם תגרמו לחורבן, השם עתיד לעשות דבר כזה וכזה. אז אומרים, יש בן אדם דתי, שמאמין בכל מיני אמונות, אמונות תפלות, ולכן הוא רואה שחורות, רואה שחורות. עכשיו, נזכור, גם כשהיו נביאים, באים ומנבאים, דברי זעם, נבואות זעם, אז הללו אשר התנגדו לנביאים, מה הם אמרו? משוגע הנביא הזה, כן? איש הרוח, משוגע איש הרוח. צחקו על הנביאים, אבל סוף סוף, כמה שצחקו על הנביאים, כשבני אדם שומעים שיש מישהו שאומר, השם שלח אותי לומר לכם שיש כך וכך, אז אפילו שיש כאלה שמתנגדים, ואפילו כאלה שעושים פני מתנגדים, דעו, זה מדבר אליהם. כמו סיפר לכם כעת, אני לא דתי, אני איש מאמין, ותראו לאן זה מתגלגל. כן? יש בני אדם שאתה נוגע להם ברגש האמוני שלהם, והנה, אתה כבר, הוא כבר נפתח וחולה. אז לכן יש הבדל, ורבנו כאן יסד יסוד גדול מאוד, יסוד גדול מאוד, שיש הבדל בין נגיד לפני מתן תורה ובין אחר מתן תורה. לפני מתן תורה לא הייתה נביאות שליחותית, כך אומר רבנו. אברהם היה נביא לעצמו, יצחק היה נביא לעצמו, יעקב היה נביא לעצמו. לא נביא שנשלח, כה אמר השם. מי היה הראשון שהיה נביא שליח? משה רבנו. ולכן משה רבנו גם אומר, ואיך יאמינו לי? מה אני אומר להם כדי לשכנע אותם? כי זו הייתה תופעה חדשה, לא רק שהיו כבר הרבה שנים במצרים ונחלשו, אלא זו תופעה חדשה שמישהו בא ואומר, השם אמר לי לומר לכם כך וכך. כן? זה דבר חדש. ולכן רבנו מעמיד אותנו על ההבדל בין שני המצבים האלה. כן. תראה, זה לא ביקורת, אלא זו ערכת אישיות. חכמי ישראל, כשעריכו את אישיותו של נוח, מול ובהשוואה לאישיותו של אברהם אבינו, אז אמרו, מה רואים בעליל? אברהם אבינו, ללא כל קשר עם ציווי אלוהי. הרי גם אברהם אבינו לא נצטבע ללכת ולהודיע, אלא קיבל נבואה, והוא עצמו גילה פעילות, אכפתיות, יוזמה, הלוך ונסוע הנגבה, ובכל מקום שהלך קרא בשם השם, ייחוד השם. היה אקטיביסט בעניין הזה, ולא עוד אלא הכניס אותם לביתו, ערך והכל, ותוך כדי אירוח, מטבע הדברים מדברים. ואילו נוח, בתימנית אומרים, לחלו, לחלו, בינו לבין עצמו. כן, לעצמו, הוא איננו.
למה עשו את ההשוואה?
מה?
למה דווקא עשו השוואה בינו לבין אברהם?
בין מי ומין נעשה? בין מי ומין נעשה? הרי בסדר, אני מוכן לעשות השוואה בין נוח ובין משה רבנו, אז הוא יתגמד עוד יותר. לכן הלאה, אז נאמר ככה. עכשיו וכוח רסונה שלא יהיה המבול, לא אומר עוז לנובי לך והודי עום בכוח, ולפי כוח נאמור על ליבו, אבל באור ויחסב על ליבו לפי העניין השלישי יהיה פירושו, וימרהו אודום עד רצון השם בו, כאילו עד כדי גרימת עצב כביכול, אבל לא כי יש עצב כזה, אלא עד כדי, כי לב נגרו ג'מהו רוסון, כמו שנבואר בשיתוף שם לב. אז כבר רבנו מכין אותנו, שהוא עתיד לדבר על שיתוף השם לב, ולב מבטא רצון, אז הוא יתעסב על ליבו, כי נגד רצונו, פעלו נגד רצונו. כן? אז אתם רואים איך שרבנו מרכיב שני שמות משותפים. הווה התעצב זה שם משותף, ולב המיוחס לבורא עולם גם הוא שם משותף. אז הוא מרכיב בין שני בין שני שמות משותפים ונותן משמעות אחת.
כן.
כן. יחי שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא שלח שליח לדור המבול? אולי היו חוזרים בתשובה. אם אתם תשימו לב, מהאדם הראשון עד נוח, ומנוח עד אברהם, מאברהם עד מעמד הר סיני, זוהי מציאות אנושית אחת. וממעמד הר סיני זו מציאות אנושית אחרת, שונה. עד למעמד הר סיני לא היו תרי"ג מצוות, רק היו שבע מצוות בני נוח, לא יותר. לא היה עם נבחר שאמור לקבל על עצמו מטלות יותר מכולם ולהיות אור לאחרים. גם לא הייתה נבואה שליחותית ללכת ולומר כך אמר השם, כך אמר השם וכו'. ורק ממעמד הר סיני אנחנו כבר מדברים על תרי"ג מצוות, על עם נבחר ועל אנושות אשר צריכה להתקדם לקראת שבע מצוות בני נוח, ועל נבואה שליחותית וכו'. מה בין אלו לאלו? כביכול הקדוש ברוך הוא רצה להראות לאנושות שהיא האנושות מצד עצמה תגיע לכלל מסקנה שיש צורך בתרי"ג מצוות, שיש צורך בעם נבחר. ולכן בכוונה הקדוש ברוך הוא צבע של עם מצוות בני נוח, שלכאורה גם זה היה מעלה תמיהה מי צריך. הואיל ואדם נברא בצלם אלוהים, יעשה האדם כל מה שנראה לו מועיל ונכון. ראה ערך ההלכה היומית שלי היום בנוגע לאח הגדול, כן? אז אתם כבר יכולים ללכת לאתר ולראות. כי קם דור מודרני שמצד אחד חרט על דגלו שהאדם נברא בצלם אלוהים, חרט על דגלו כבוד האדם וחירותו, ומצד שני רומס ברגל גאווה את כבוד האדם וחירותו, כביכול על ידי כלוב זהב, כלוב של זהב, ובני אדם נכנסים מרצון לשם, נשללת מהם החירות לתקופה ארוכה מרצון, ואיך קוראים, וצנעת הפרט שלהם נרמסת בצורה איומה ונוראה, ולזה הם קוראים מודרניים, נאורים, כן, מודרניים, נאורים. על גואל רצון הם מתעבים, זהו, היום ונורא, אז מה עם כמה נשים העריצו אותו, הוא הרי עבד עליהם, הוא היה כריזמטי, הוא היה אדם שפיתה אותם. גם אתה מפתה את האנשים האלה בפרסים אדירים, בפרסום, בזרקורים, בכל מיני דברים כאלה, ומכניס אותם לכלוב של זהב. כלומר, בני אדם בשכלם לבד לא יוכלו להגיע לשלמות, וזה הקדוש ברוך הוא נתן מאדם הראשון עד מעמד הר סיני, שהאנושות תיווכח בעצמה שהיא זקוקה למורה דרך, שהיא זקוקה לתרי"ג מצוות, שהיא זקוקה למגדלור, למודל של עם נבחר. בכוונה הקדוש ברוך הוא, ואז ראו גם ראו, כיוון שלא הייתה נבואה שליחותית, לא הייתה תרי"ג מצוות, אלא נתתי לך שבע מצוות, תרצה תקיים, תרצה תפתח, אדרבה ואדרבה, כל הבא ברוך הבא וכו'. ואז תראו למה הגענו, למבול, לסדום ועמורה, לדור הפלגה, התפרות האנושות, התפרות האנושות. ואז התחיל אברהם אבינו לצוץ כמפתח מודל של עם נבחר עד מעמד הר סיני, כדי שיכירו בצורך הזה, שיכירו בצורך הזה. לכן זה שתי תקופות שהקדוש ברוך הוא בכוונה הביא אותם לעולם בצורה כזו, כדי שידעו, שאף אדם לא יאמר הקדוש ברוך הוא כבר מראשית הדרך קבע דרך. לא, הקדוש ברוך הוא לא קבע דרך, הקדוש ברוך הוא נתן בבקשה, הנה יש לך עץ הדעת ויש לך עץ החיים, כן? ובחרת בחיים. אבל אתה לא רוצה, אתה רוצה את עץ הדעת, אתה חושב שאתה תוכל בשכלך לנווט את עצמך, צא לדרך ותראה, ואתה תתרסק. ובכן, פרק למד, אכל מן לא זה הנוחותו הראשונו בלושון לאכילת החי, מה שאוכל מן המוזן, וזה מה שאין צורך להוביל דוגמו. וכן כלל הלושון במסור אכילו שני עניונים, הו עניון האחוד הוא עובדון הדובור נאכול וחיליונה. מה?
התאכל.
כן, זאת אומרת קודם כל האכילה כמזון, אחר כך הפן התוצאתי של האכילה מבחינת המזון, לא מבחינת האדם הניזון. שזה כלוי אוכל מלא זו הנוחות הראשונו בלושן לאכיל את החי, מה שאוכל מן המוזן, וזה מה שאין צורך להוביל לדוגמה. וכן כל הלושן במסור אכילו שני עניונים, הו עניון הו אחוד הוא עובדון הדובור הנאכול וחיליונו. כלומר הפסי צורות תחילו, ועניין השני
ג'דול החי
במה שאוכל נמוזן, ואז מודת גיום בו והמשכיות מסיעות ותגינות כל כוחות הג'ובה. והנה כביאו עניין האחוז ושאול לשון אכילו לכל עובדון ולכל השמודו ובכלל לכל אגיר אסורו, ואוכלו אתום ארס אויביהם. אצלך כתוב אתכם, ואוכל אצלי כתוב ואוכלו אתום ארס אויביהם. אוכן אוכן נאמר ככה, ארס אוכל את יושבו, הכל בלשון כלוי חרב תוכלו, תאכל חרב ותבער בום אש השם ותאכל בקצה המחנה. אש אוכלת, אבל כל דבר שמחלה כבר אפשר להשתמש בביטוי אכילה ותאכל בקצה המחנה. אש אוכלו הוא או מאכלת גם כן, כן. כלומר יש מידה מורדים בו כאש מודתו אש למה שהיא משתלה דפעולו, וזה הרבה. ולפיו עניין אחרון ושאול לשון אכילו, העניין האחרון זה ההזנה, הגידול, התועלת מן המזון. כמו שיש מזון חומרי, גשמי, אשר מועיל לקיום החי, כך יש מזון רוחני, אשר מועיל לשלמות הרוחנית הנפשית של האדם. ובזה משתמשים גם בלשון, בביטוי אכילה. רק רגע. ושאול לשון אכילו למדו ולימוד, ובכלול הסוגות השכליות, אשר בו המיתמיד גיאו מסורו האנושי, באופן היותר שולם, כגיאו מג'וף במוזן במסובה הדוב ביותר, לכו שברו ואכלו, שמעו שומעו אליי ואכלו דוב. למה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר שמעו שומע אליי ואכלו דוב? לא תהיו שלמים יותר מבחינה רוחנית, ככל שאתם שמעו לי תהיו יותר שלמים מבחינה רוחנית, כן? תהיו שלמים במדע שלכם, בתמונותיכם, כן? בדיוק, ואכלו דוב, לא ואכלו דוב ייתנו לכם שוויה, לא זה, כן? אכול דבש הרבה לא דוב, אכול בני דבש כי דוב ונפת מופג החיקחו, כן, דעי חכמו לנפשחו, וגם שמוזע רוב בדברי חכמים. כלומר שמחנים את הלימוד באכילו. אלא מה, כאן רבנו מביא תא אכלו בשרו שמינו ברבו, באמת שם אכלו בשר שמן שהוא יהיה, כן? אבל מצד שני, גם כאילו, בואו תלמדו אצל רבו, שמרו, פוסגים, ויש גם זה, מזה ומזה. אז רבנו בכוונה משתמש בביטוי הזה, כדי להראות את הקרבה בין אכילה חומרית ובין אכילה תורנית, אם אפשר להגיד ככה. רק רגע, רגע, הוא על הקו, הוא ראשון, רק תכף. אוכן, ובמקצות נצחות את תורו. וכן, הרבה הם גורעים את החוכמו, מים. הוי כל סומה, לכו למים. אז זה רבנו מאזן, יודע שחיים נמצא פה, לא נוח לו העניין הזה, לעניין אכילת בשר, העביר את זה למים גם כן, שהרעיון יישאר אצלו לפחות בגלל המים. וכן הרבה המגור עם עד החוכמו מים, וכל סומה לחו למים. ולפי שנתרבו השימוש הזה בלושן ונפשד אשר נעשו כאילו הוא הנוחו הראשונו. זאת אומרת, כל כך פשט העניין הזה, אכילה רוחנית, כאילו חושבים שזה המשמעות הפשטית הראשונה, וזה מושאל, זה בסך הכל מושאל. יש להם משהו גם במילים רועב וסומו, להעדר לימוד ועסוגו, ויש לחתי רועב באורס, לא רועב ללחם, ולא סומו למים, כי הם משמעו דברי השם. עד כדי כך אומר רבנו, השתרש בעם היהודי העניין של אכילה ושתייה במשמעות רוחנית, שרעב וצמא הוא במובן הרוחני, סום או נפשי לאלוהים לאל חוי, וזה הרבה, ותרגם יונתן בן עזיאל עולו ושולם, ושאבת מים בסוסון ממעייני הישועה. מה אמר יונתן בן עזיאל על הפסוק הזה? אוזגבלון, אמר, אוזגבלון אולפון, חדף בחדוו מבחיר הסדגו. מביא את הלימוד מבחירי הצדיקים, לא מים במובן החומרי. הזבונן ואורו מים, שהוא המדוע שיוסוך באותם היומים, באחרית הימים, באחרית הימים הגאולה לעתיד, לעתיד. זהו מל ארץ, זה אק המים והם חסים. ועושו מי... 25, הערה 25, וכן קודם ברקוד מלוכים, פרק שלם עושה לכו חמישי, ובאותו אז אמור לו יעסוק כל עולם, אלו לדע על השם, בלבוד, לביקור. יהיו סועל חכום ג'דולים, ויודעים דבורים הסלומים, ויסיגו דעת ברעום, כביקוח האודום, ועושו מעייני, כמו מעייני האודום, מעייני הישועו. אז מה יונתן אמר? שימו לב מה הוא תרגם. ותגבלו מחדוף, בחדוו מבחיר הסתיגיו. מאיפה הוא לקח בחיר הסתיגיו? מעייני, מעייני האודום. שמתם לב אחרבנו, מפצח את דברי יונתן בן עוזיאל, מענו אדום, המנהיגים, הבחירים, הצדיקים, כי הסבג הוא ישועו אמיתי. ראה, האוך באר כל מלו, יונתן בן עוזיאל, בפוזוק זה, לעניין המדוע והלימוד, והוא בן זה. ישראל ראשון, ירון חרב. כן.
יש
לי בלעוז,
אתה אומר לקרות ברכות.
מה, מה?
כתוב פה, יש אוכלה.
כן. כן. עכשיו ככה, קודם כל רבנו, כפי שכבר אמרתי לכם, משתמש בפסוק במשמעותו הפשטית, למרות שהוא יודע שהמשמעות הפשטית היא לא המשמעות האמיתית. אתה צודק במאת אחוזים שהביטוי שהשם הוא אש אוכלה, אז הוא לא במשמעותו הפשטית שהשם הוא אש אוכלת, כן? אלא הכוונה, השם מעניש את מי שצריך להעניש. אבל אש אוכלה מביא את זה רבנו על דרך הפשט של הפסוק. הנה, אתה רואה שמשתמשים במילה אוכל כהשמדה, חיסול. וכבר ראינו כבר כמה פעמים איך שרבנו מביא פסוקים שבכלל המשמעות שלהם היא אליגורית או לענייני נבואה, אבל לא נמנע מלהביא אותם במשמעותם הפשטית כדי לתמוך בשיטה הפרשנית הזו המדורגת, כדי להראות איך עברו ממשמעות בסיסית אחת למשמעות שנייה, שלישית, עד שהוא מגיע למשמעות המושאלת. כן, ירון?
למה נתן פה את
אכול דבש
הרבות לא טוב בפירות שהרב הרבה נותן לתת לו את הפסוקים של אכילה זה משהו טוב
אבל הוא רוצה להשתמש בביטוי של אכילת דבש כן? שבמשמעות של הביטוי אכול אבל מה? אין צל ספק הוא רוצה מזה לבוא ולומר שזו אכילה רוחנית, כן? ומתעלם שוב פעם מהעניין הבסיסי של הפסוק, שהעניין הבסיסי הוא עניין בריאותי, שהוא בא ואומר לך, אם תאכל הרבה דבש זה לא טוב לך. מה? רגע, מה כוונת החכם מכל אדם שאומר אכול דבש הרבות לא טוב?
הצד הפיזי.
תאכל הרבה דבש, תקי. כן, אבל שוב, רבנו לא נמנע להשתמש בפסוק שיש לו משמעויות שונות, לכאן או לכאן. כן.
למה הוא לא
עושה
עוד פסוק מפורסם?
מה?
דווקא באכילה ושתייה, על אכילי בני ישראל.
תראה, כי שם יש עוד משמעות ויוכלו וישדו. אחת מה שאתה מרמז עליה כעת, ושנית, שהוא אומר, לא, זה כאילו אוחנון שדן זה בדיוק מה שהוא אומר, מה שאירון אומר, אלא שיש מברשים שאומרים עסקו בעניינים רציניים ענייני אמונה מאוד עמוקים תוך כדי אסחסייח ג'רוני תוך כדי אכילה ושתייה כלומר אני בכוונה מקצין אני מקצין כלומר בני אדם שלומדים דברים אמוניים עמוקים מה נאמר מסכת חגיגה מתעטב טלית יורד מעל החמור, בתחילו רחימו. עכשיו מתאר לעצמנו, שיש בני אדם באמת, למדו מורה נבוכים, למדו פה ושם, והם מצאים בסעודה, ושוטים ואוכלים. עכשיו מתחילים להתנצח בעניינים עמוקים, תוך כדי שהם שוטים ושטויים והכל. אז עם כל הכבוד לידע שלהם, האישית שלהם לא בנויה למדע כזה שהוא אלוהי, שהוא מדע אלוהי שמצריך תפוס התנהגות אחר אז יש כאלה שם אומרים שזה חלק מהעבון שלהם שעסקו בעניינים מצינים תוך כדי זלזול שהם אוכלים, שותים נכון, זילות נכון, כן, אלי
למה רבנו לא הכניס בעניין המושאל השני עניין למשל של זה של לאכול במובן של להפיות פגישה
רבנו בהמשך עוד יביא את המשמעות הזו שאכילה במקרא היא גם במשמעות המינית הוא יביא את זה כן הלאה עכשיו פרק למד א' דע כי לשכל לא אנושי מסורים אשר כן, מיד. כן. דע.
מצטיימו פה כבר מילים המשותפות?
לא, 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 לא. הוא עושה את נחתה. מדי פעם הוא עושה את נחתה. כן? כן. אוכן, הרי המילים האלה זה רק שיטה. מה שחשוב לו זה לבנות יותר את העניינים האמוניים כן דע כי לסך לא אנושי מסורים אשר בכוחו ודבעו לאסירון ויש במסיעות נמסועים ודבורים אשר אין בדבעו לאסירון כלול ולא בסיבו כלומר כנראה ולא בסיבו כנראה אפילו לא על ידי גורם עקיף אלו שערי הסוגוזון עולים בפונו ויש במסיעות דבורים שהם נסוגים באופן מסיום הוא יהיה עולמו יחר מסובי העם, ואין היות ומסיר מחייב שיסיך כל דובר. כמובן שרבנו כאן מכין אותנו לקראת המגבלות שאנחנו צריכים להגביל את עצמנו בבואנו לעסוק בסתרי תורה, שעלינו לדעת את מגבלות השכל האנושי ולא לעות, לא לרוץ, אלא עלינו ללכת כמעה כמעה ולהתקדם כל שאנחנו יכולים, ותוך כדי שאנחנו צריכים לתן את הדעת עד המגבלה של כל אחד ואחד מאיתנו, הכל לפי כוחו האינטלקטואלי והגותי והידע המצטבר של כל אדם ואדם. ומה שאנחנו עתידים לדבר בפרק הבא על ארבעה נכנסו לפרדס, ועוד שרבי עקיבא למד, נכנס שלום ויצא בשלום, כי הוא למד לפי תוך הכרה בגבולות היכולת שלו, לכן נכנס בשלום ויצא בשלום. הרי למשל אלישע השתבש לגמרי, כי הוא נטל על עצמו יותר מכדי יכולתו והשתבש. ולכן רבנו כאן כהקדמה הוא מקדים ואומר, עלינו לדעת את מגבלות השכל שלנו, יש דברים שאין לנו יכולת להשיג אותם, או אין למי מאיתנו יכולת להשיג אותם, וכל אדם צריך לדעת את מגבלותיו ולא ללכת למשהו מעל היכולת שלו, כי זה לא רק שלא יועיל, אלא הרבה פעמים זה יכול להזיק, יכול לגרום לאדם לשיבושים וכיוצא בזה. וכן, למה?
הרב אומר בתורה שיש במציאות מבצעים שאי אפשר להשיג אותם. דווקא מדע הוא אחד שחוקר את המציאות למרות שהוא לא יודע את רוב הדברים.
תראה, רבנו לא מדבר על המדע כמדע ועל המדענים כמדענים. רבנו מדבר באופן אישי לכל אדם ואדם שידע את מגבלותיו. מגבלותיו. ברור שיש גם מגבלות כלליות. דהיינו, איך אמרו חכמים, אפילו משה רבינו, פתח 49 שערים, שער אחד לא נפתח. רצו בזה לאותת שיש מגבלה לשכל האנושי כל עוד הוא בתוך עומר. הוא בתוך עומר. אז יש מגבלה. אז רבינו כל מה שרוצה, תן דעתך ליכולת ההשגה, השכלית האנושית. זה מה שהוא רוצה. ויש במסיעות דבורים שהם נשנים באופן נסורים באופן מסיום, ויהיה עולמו יותר מסוביהם יתר מסוביהם, ואין היותר מסיר מחייב שיסליח כל דבור, כמו שיש לחושים הסורב ואין בכוחום להסירו בכל מרחוק שהוא, וכוח יותר הכוחות הג'ופונים יתר הכוחות הג'ופונים, לפי שאם דרך מושול הויו הו אודום חוזוג כדי לא עושה שני כקורים, הרי אינו חוזוג כדי לא עושה עשורו, ויתרון את בני אודום זעזע בעצוחות הללו החושיות ויתר הכוחות הג'ופונים ברורים וידועים לכל בני אודום. היה אדם באמת בעל כוח עצום, בריא בגופו והכל. לימים ראית אותו שבר כלי, אמרתי לו, מה קרה לך? הוא אומר, תראה, זכה עליי דעתי בגלל היכולות שלי, והתאמצתי מעל היכולות שלי, והייתה נקודת שבירה, ונקודת השבירה הזו הביאה אותי עכשיו להיות שבר אדם. כן, אומר רבנו, כך בעניין האינטלקטואלי וכך בעניין הגופני. נכון, אדם תאמץ עד דרגה מסוימת, אם לא ידע את הגבול הוא יכול לקלקל. כך בגוף, כך אותו דבר בהשגות האינטלקטואליות של האדם. מה?
זה דבר פשוט
לדעת את
הגבול.
תראה, קודם כל צריך האדם לדעת באופן עקרוני ש שכל אדם מוגבל. זה א'. אחר כך יבחן את עצמו באופן אישי, יבחן את עצמו באופן אישי, ויראה, לאט לאט, יתקדם לאט לאט, ויראה, יש לו יכולת להשיג, אין לו יכולת להשיג. ואני אמרתי לכם את זה. היו ימים שהייתי שואל את מורי, זכרו לחיילון בא, בדברים, איך קוראים, אמוניים, עמוקים, ובמיוחד העניין הזה של תחיית המתים בעולם הבא, לצדיקים, האם אין זה סתירה וכל הדברים האלה. והוא מסביר לי בקצרה, ולא הצלחתי לקלוט. והוא כדרכו בקודש עושה לי ככה, כאילו, לא, דבר על הדקויות, אבל עם כל הכבוד, והייתי צריך עוד ועוד ועוד עוד, עד שאני חושב שקלטתי משהו, שקלטתי משהו. זאת אומרת, נתאר לעצמנו שאדם יעמיס על עצמו באותו רגע מה שהוא לא יכול, אז הוא ישתבש. אבל אם ייתן את נחתה עוד הדרגה, כך בעניינים הגופניים וכך בעניינים הנפשיים. היה רבותיי בשבט חברון שבה למדתי בירושלים עיר הקודש, בחור יפה תואר, בחור יפה תואר, נבון, הוא דווקא בא משבט תיכונית, לא גדל בשבט קטנה, משבט תיכונית שבה גדולה תורנית, זאת אומרת שקול ומאוזן. הוא נחשף לשיטה מוסרית של של שבירת המוסכמות ושבירת הרצונות של האדם, כי על ידי זה, כאילו על ידי שהוא שבור את הדברים, את הדברים המוסכמים, אז הוא כאילו, אז הוא יגיע להכשרה שהוא יהיה אין ביתן ובעל מידות וכו' וכו'. לימים, לא פחות לא יותר, בזמן התפילה, בזמן התפילה, 250 בחורים יש באולם, 300 בחורים יש באולם, ראשי הישיבות נמצאים במזרח, לא פחות לא יותר, בא, שוכב על הרצפה ליד ארון הקודש. חשבו שקרה לו משהו, הוא לא נע, ולא זז, ולא זז. טוב, אחרי כמה זמן עשה עוד משהו בזמן התפילה. גם כן, משונה מאוד, משונה, של שבירת מוסכמות, של דברים אשר באמת, בבחינת האדם, כאילו, אדם נורמטיבי, צריך להשתגע בשביל לעשות דבר כזה. כן? ראשי הישיבות, כמובן, בהתחלה חשבו, מי יודע מה, עשו, מישהו, אחד מהחברים שלו, אומר, הוא עובד על מידותיו, לפי שיטה מוסרית מסוימת. טוב. אצל הראשי ישיבה בעולם הישיבות הגדולות הם לא ממהרים להתערב, רק מוחר יותר. רבותיי, הוא עשה שלושה או ארבעה דברים בזמן התפילה, עד סוף התפילה כבר רבותיי התחיל להשתבש. ירדנו לחדר האוכל, הוא לא ירד לחדר האוכל, כבר התחיל להשתבש והלך לחדר. חבריו בחדר כבר הרגישו שהוא משתבש. עוד באותו יום לקחו אותו לבאר יעקב, יצא מדעתו, ואחרי כמה זמן גם נפטר. כן, גם נפטר. זאת אומרת, זה מעמסה נפשית קשה מאוד ששברה לו את האיזונים. שברה לו את האיזונים. כן, עכשיו ככה. עכשיו נחזור לעניינים. נחזור.
מה מקורה השוואה בין כוחות גופניים לכוחות שכליים? הרי אין פה שום מאמץ פיזי, פה אדם מתרכז, הרי צלם אנושי, צלם אלוהים, זה דבר שהוא נבדל מהגוף. אז אדם רבנו באופן פשוט שלך משווה בין הכוחות הגופניים, מה עוד שרבנו גם אומר שאדם כשהכוחות הגופניים שלו נחשים, הכוח השכלי שלו גובר.
תראה, קודם כל עלינו לדעת שהאדם בחייו הוא שכל בגוף, וזוהי מגבלה. גם אם הוא הגיע לדרגת משה רבנו שפתח 49 שערי חוכמה, השער החמישים לא יכל לפתח כל עוד יש לו את המסך של החומר. אז המגבלה של שכל בגוף היא מגבלה, וכל אחד לפי המסכים שלו. ולכן, כמו שמאמץ גופני יכול לערער את האיזון הגופני, כך מאמץ אינטלקטואלי, כל עוד השכל בגוף, יכול לערער את האיזון בין הגוף ובין הנפש. והרי יש חיבור, יש השפעה. יש השפעה בין גוף ובין נפש.
זאת אומרת, אדם עשה 120 או מלאך, אין לו
מושגים האלה? אחרי פרדות. הוא מעין מלאך, זה דעה, זה ישות. זה מופשט. זה מופשט. זה ללא חומר.
לא שייך המגבלות.
לא שייך המגבלות. אבל המגבלה היחידה שלו זה היכולת של הדעה שצבר. נכון. זה המגבלה היחידה שלו. זה הדרגות של הנפשות, של המלאכים, של הדעות, כל אחד דרגתו שלו. ברור? עכשיו ככה. אני חוזר חזרה. ואין, איפה זה? הרי אין הוא חוזוג כדי לא סיר עשורו. ויתרונות בנאות ומזעזע בעשורות הללו החושיה. כוונה, ריח, טעם, ראייה, כל אלה. יותר הכוחות הג'ופוניים, ברורים וידועים לכל בני אודם. אלו, שיש לא ג'בול, ואין הדבר למשוך עד איזה מרחוק שיהיה, ואיזה שיעור שיהיה. וכוח הוא הדין עצמו, בעשורות השכליות או אנושיות. יתרונות בני המינו אנושי בוהם, זה על זה, בהבדלים עסומים. באמת, אני עד היום לא פוסק, עד היום לא פוסק מלתחקות אחרי העוצמה השכלית של מורי, זאת אומרת שאני משווה את עצמי אליו, העוצמה השכלית והזיכרון, יכולת התפיסה המהירה והזיכרון והניתוח ויכולת הכתיבה, והקשים. אני רואה את עצמי גמד, גמד לעומת היתרונות העצומים שלו, כן? וכן, וכוח הוא הדין, עצמו בעשור הסוכליות האנושיות, יתרונות בני המין האנושי בוהם, זע על זע בהבדלים עצומים, וגם זה פשוט וברור מאוד לאנשי החכמה, אז שיש עניין מסוים שמחדש האודם מעיונהו, כלומר, רעיון משלו, מקורי, ואודם אחר, לא יוכל להבין אותו עניין כלול, ואפילו תסביר לו בכל אופני ההסבר ובכל מושל ובמשך זמן רוב, לא ייכנס בדעתו כלול, אלו ירחק שכלו מלהבינו. כמובן את האימות של הדברים האלה של רבנו אנחנו יכולים לראות בנקל, כל אימת שנסביר לילד קטן שעדיין רחוק ממושגים. אבל לא רק ילד קטן, אדם בוגר, אדם בוגר שמעולם לא למד, לעולם לא למד, ואתה מנסה להסביר לו איזה רעיון דק, אין, לא קולט, לא קולט, זה בשבילו אתה מדבר דברים לא, לא, לא מציאותיים.
כן.
תראה. כאן אתה הכנסת את האלמנט של אמונה. אלמנט של אמונה גם הוא יכול להיות מסך. הוא מקובע, הוא לא פתוח לשום דבר אחר. כן? אצלנו אנחנו פתוחים, אבל יש הרבה מן האדם לא מאמינים. אבל ניקח למשל אדם חילוני משכיל. כן? כל עוד לא הפך את החילוניות לאמונה שלו, לדת שלו. יש גם כאלה. כן. אז דבר איתו, הוא ישמע אותך, ואתה תשמע אותו, ואתם תמצאו הרבה שפה משותפת ביכולת החשיבה וניתוח. כן? אבל יכול להיות שבגלל שהוא לא אמון על מושגים מסוימים יהיה קשה לו להבין.
כן.
חוץ מהעניין האמוני, הרי כמו שאני לא יכול להבין מושגים מתמטיים או שמושגים שמחשבים וכאלה דברים, כי לא הכנתי את עצמי, עד שאני אכין אם אני אצליח. ככה זה דבר, גם לא קשה להגיע ישר להפיל למושגים או אמונים או הלכתיים דקים מן הדקים, עד שיחשיב עצמו לכך. וכן, אלו, הרחק שכלו מלהבינה, וגם הבדלים הללו, אינו מללו ג'בול, אלו יש לשכל לא אנושי, ג'בול בלי סופג, שעס לו ונעשור. והנה, יש דבורים שיתבורר לו אודם אני אבסוג אודם, ולא ימסוף עצמו משתוג גלידי אודם, מחמת הרגוש אותו שעד דבור נמנוע, ושאין לו שער להיכנס בו, ולהגיע עליהן, כגון, אי ידי אופן ומספר כוכבי השמיים, ואם המספר זוגי או פרד, וגון אי ידי אופן ומספר מיני בעלי החיים, והמתכות והסמוכים, וכל הדום על הכוח, ויש שום, איך קוראים, פעם אחת, באחד החגים, אז חיית עמי, זכרו לחיי עולם הבא, הוא היה לפעמים מביך בשאלות שלו. אז הוא שואל את אחד הילדים שלי, כשעדיין היו ילדים קטנים, תגידו לי, כמה גרגירי חול היה בשפת ים סוף? אז ככה מסתכלים על אבא שלהם, כאילו, עזור לנו.
חלץ אותנו.
כן. ואז אני אומר להם, גם אני לא יודע. עכשיו, קלקלתי לו את ההצגה. עכשיו, אני אומר, גם סבא לא יודע. לפניו אני אומר, אבל בעדינות, כי הוא חזירי. ג'זאב. כן? גם סבא לא יודע. כי הוא רצה שתדעו שאת זה לא יודעים. הוא לא חשב ככה. הוא חשב על האוויר. אבל רצה שתדעו שגם לא יודעים. אז הוא אומר רבנו, יש דברים שאנחנו לא יכולים, לא יכולים לדעת. כן? והנה, יש דבורים שיתבורר לו אודם ואני עד הסוף אודם, ולא ימסור עצמו משתוגג לידי אודם. כלומר, אין לו גם עניין, אין לו עניין בדבר הזה. מחמד הרגוש אותו שהדבור נמנוע, ושאין לו שער לכונס בו ולהג'יע להן. אז מה הוא יעסיק את עצמו בדבר שהוא נמנע וכו'? כגון יהיה לי אודן וספר כוכבי השמיים, ואם המספר זוגי פרד, גון יהיה לי אודן וספר מיני בעלי החיים, והמתכות והסמוכים וכל הדם על הכוח. ויש שום דבורים שהאודן מרגיש כשהוא גודל גדול לא לעסוק אותם, והשלוט השכלו על דרישת אמית אותם, והחגירו בוהן מסויו בכל קו מבעלי העיון, בבני אודם וחוזמון. ובאותם הדבורים מתרבד השקופות, כי יש סקרנות לדעת הדברים האלה. אז מתרבות השקפות, כי זה מנסה את כוחו ככה, וזה מנסה את כוחו ככה, זה אומר ככה, וזה אומר ככה. אבל בדברים שאין לאדם עניין בהם, ושיודע מראש שאין לו שום סיכוי לדעת בהם, אז הוא לא מתעסק עם זה. אבל בדברים שיש לו עניין בהם, הוא מתעסק, ואף על פי שהם קשים, הוא מנסה את מזלו, זה אומר בכך וזה אומר בכך, זה טועה, זה צודק, זה חצי צודק וכו'. ואם מוסעו השיבושים מחמש איפת השכל להסיר איפה מדבורים, כלומר את השוגו עליהם, והיות כל אחד חושב שהוא כבור מוסעו דרך לא דעת בו המתת הדבורים, ואין בכוח השכל או אנושי להוביא על כוחו, לפי שכל דבור שנדעו אמיתו בכוחו, אין בו מחלוקה ולא ויכוחים ולא התנסחויות. זו לא תהי מסעד סוחול המתעגש עגשות הנגרעת או עגשות המפתית. אתם רואים, אנחנו אומרים בלשון צחוק עגשי ונוסות המון. לזה אנחנו מתכוונים העגשות המפתית. הערה 14, כלומר עקשונות עקשוני. נגד הוכחו ברורו. עכשיו, חלה, אנחנו ממשיכים. כדר עכשיו תמצוא אנושים שהיית עגשו, נגד כדיריות האורס, והיות הג'לג'ל אוהול. כאן מורי מאיר בערה 14 כוכב, היא תוכן שאפשר לתרג'ם, מסתובב, אם כי דרך החוגו היא. ומורי אומר, אולי כוונת רבנו לומר, במחלוקת של חכמי מות העולם וחכמי ישראל, בנוגע, המחלוקת הזו נאמרה מסכת פסחים, אם הגלגל מסתובב במזל קבוע או מזל מסתובב בגלגל קבוע. ומורי אומר, יכול להיות שרבנו כאן מתכוון נחף כדורית האורס והיות הג'לג'ל אוגול, כלומר מסתובב והמזל קבוע. אבל אומר מורי בן כך ובן כך, האסטרונומיה הזו היא ארכיאולוגיה אסטרונומית, עבד על הכלח, אבל שמה אולי בגלל זה כתב רבנו את הדבר הזה. וחי עושה בכוח, אלא אין להביאום בחשבון בעניון זה. ודבורים אלא, אשר ארעו בו המבוכו זה, רבים מאוד בעניונים האלוהים, ומעדים בעניינים הדבעיים, ונעדורים בעניונים הלימודיים. אומר אלכסנדר, שמתם לב, בעניינים אלוהיים הרבה מבוכה יש. בעניינים הטבעיים, מדעי הטבע, יש, אבל מעט. בעניינים לימודיים, אז שזה עוד יותר קרוב אלינו, אז אין בעיות בכלל. ונעדורים בעניינים הלימודיים. אומר אלכסנדר אלפרודיסי, כי ג'ורה מהמחלוקת בעניונים שלושו. הוא האחוד, אהבת ההתנשאות והנסוח, והנסוח המדימת הוא אודום, מהשיחת הוא אמת כפי שהוא. והשני, עדינות הדובר המסור. אז אתם רואים רבותיי, אהבת ההתנשאות והנסוח, כן? לא, אז הם מרחיקים את האדם מלהגיע לאמת, כי המטרה זה הפלמוס. הפלמוס והכרעה, כן. והשני, עדינות הדובר המסור כשל לעצמו ועומגו וגושי הסוגותו. והשלישי, סיכלות המסיך וגוסר יכולתו, כי יש גם בני אדם שאין להם מספיק יכולת אינטלקטואלית להבין. סיכלות המסיך וגוסר יכולתו להסיך מה שאפשר להסיך. כך אומר אלכסנדר. ובזמננו, מוסיף רבנו, תיאורם רביעי, שלא הזכירו מפני שלא היו אסלום אצל היוונים. והוא הארגל והחינוך. לפי שיש לו אודם בדבעו, אהבו להרגלו ונדיו כלפו. אשר נכור ראה, אנשי הכפורים, כפי שהם מן הניהול, ועדר התענוגות, ולחגות המוזן, מתעבים את הכרוכים, ואינם נהנים בתענוגותיהם. הכפריים יותר תלובטים, יותר גסים, יותר עירונים, יותר עדינים. כן, כן. ומעדיפים המסובים את שרוחים שהרגולו בוהם, על המסובים התגעיניים שלא הרגולו לוהם, ואין נפשום לנוחס במגור הארמונות, ולא בלבישת המשי, ולא בתעבדנות במרחס ובשמונים ומן הבוסם. כוך ירע לו אודום בהשקופת אשר הרגול לוהם, ונתחנך בוהם, שהוא מחבבון ומוגן עליהן ומדרחק מזולתון. הייתה אישה שטבעה גט מבעלה. אמרו לבית דין, למה? אומרת, הוא מתרחס רק פעם אחת בשבוע. אני לא יכולה, אני כל ערב מתרחסת, והוא כאילו ג'דני פעם אחת בשבוע, כן? כן, אז ככה. אז בית הדין חקר אם זה עניין של אישי או זה. אז בית הדין מציין, הוא בא מאזור כפרי, ו... לא פנוי בשביל כל השטויות האלה להתרחץ כל ערב. כן, והיא באה ממשפחה עירונית וגם עדינה וכולי, ולא מצליחים לחקורים להתקרב זה לזה בעניין הזה. לכן, אז זה אומר רבנו מוסיף את הגורם הרביעי, גורם ההרגלים. ההרגלים מהווים מניעה. מי שרגיל לדרך לימוד מסוימת, קשה לו לפתח לדברים אחרים. זה הגורם הרביעי. כן. וגם ג'ורם זה מעוורתו אודו מהסוגתו אמת וידע כלפי הרגלו, כמו שאירע להומן בג'שמות ובעניונים אלוהיים רבים כמו שנבואר. כי הרי הרבד אומר לרמב"ם, מה אתה מקדש את המלחמה נגד הגשמות? רבים וטובים משתמשים בגשמות. ורבנו בפרק למדבר מוחר יותר פרח חשבון, אומר, אני לא אומר שמי שקורא את הפסוקים של הגשמות ולא מתמודד איתם שהוא כופר, אבל אני אומר כופר למי שלא שולל את הגשמות. צריכה להיות שלילת הגשמות. זה שאתה קורא את הפסוקים עם הגשמה ולא מפרש, אני לא קורא לך כופר, אני יכול יותר קורא שאתה לא מלומד, שאתה לא יודע, שאתה בור, או כאלה דברים. אבל זאת אומרת, רבנו אומר, יש הרגלים לבני אדם. בני אדם רגילים להשתמש בפיוטים של תוארים. ג'ודל, נרובה, ושמחים מזה. או, אמרתי לכם, יש תמיד חכמים אחד. הוא יעשה הכל ביום הכיפורים, שהוא יגיע לפיוט, לסליחה הזו, מלאכי רחמים וכל אלה. גדולי הראשונים אמרו, כן, הכניסו וכלה, מכניס הרחמים. גדולי הראשונים אמרו ש כאילו אנשים מבינים יימנעו מזה כדי שלא יראה שפונים למלאכים. אז הוא הרי בן תורה, בן תורה מחמיר, לוקח כשרות מהדרין, מחמיר בלכות שבת. מה קרה שהוא לא מחמיר כאן? לקחת תסליחות היותר מסוכקות, והם עושים הכל כדי להגיע לזה. הרגלים ומאבקים וכל
אלה. מה?
למה
קיבלנו לחוזר הזה?
לא יודע, שאלת מורי.
יש שם מילים
לא טובים. לא יודע, שאלת מורי, אני לא יודע. אמרתי לך, שאלת מורי, מה אתה רוצה ממני?
גם כן לא היינו צריכים לקבל
את זה. שאל אותו, למה הרשע? למה עשה את זה? כל זה, מחמת הארגל, והחינוך על לשונות, שהכל מורים בקדושון ואמיתון אסף שתי הנמרים על ג'שמות ועל דמיונות בלתי נכונות אלו נאמרו על דרך המושל ואחידו ונאמור הדובור בכלל סיבה ונעשו הדובור בכלל סיבה שאזכיר ואל תחשב כי זה שאומרנו על גוסר השיח הלא אנושי מה שפתח רבנו את הפרק הזה והיות לו ג'בול שהוא נעשור אסלו הוא דובר של נאמור על פי התורה. אלא דדע לך, זה עניין שכלי, שאכן יש גבול לשכל. אלא הוא דובר שכבר אמרו הפילוסופים, ויסיחו הסוכן הכונות בלי שום גשר עם דוב או השגופו. כי בדרך כלל חושבים, שאנחנו דתיים אומרים, יש גבול לשכל האנושי. אז הוא אומר, אתה משחק מהאלוהים, אני לא איתך. לא, אתה כאדם שכלי, צריך לדעת שיש גבול לשכל האנושי. ללא כל קשר עם דת. הוא דובר נוכן. לא יסתפק בו אלא מי שסוחל במה שהיה כבור וכוח מנו עניונים. ויקדמנו פרק זה, הסועו, למה שיובא אחרו. רבותיי, כיצור, משהו שדילגנו עליו בפעם הקודמת, אז תראו, תביא לי, איפה אביחיל? אביחיל נמצא? תביא לי את ספר תפילה של רבנו, פרק ה', הלכה תערה יוזן פרקי מחוצה רבותיי, כן, אפשר לסגור עכשיו שימו לב, תראו בגמרה מסכת גיטין דף עין עמוד א' יש כמה התייחסויות לענייני בריאות וכיוצא בזה תענר בחיו הורסה שלא יובל ידי חיולי מאיים יהר רוגיל בדיפול גייס וחורה הלאה אמר מר עוגבו היי מן דשות דיליו חיוורו וחזתו ויתג כן, בורכתי הלאה וכן תנור בונן מי שהגזדום ושימש מדופה הוא יונלו בונים ותגין כלומר בנים חלשים הגיזו שניהם האיש והאישה ושימשו הוויון לא בונים בעלי רעתון חולים במחלת הרעתן שהם חלשים ביותר רפפו אמר רפפו לא אמרן אלו דלו דעים מדי אבל דעים מדי דזן בה כלומר אם הוא טעם משהו ונקזה דם לתשמיש אז זה בסדר אבל אם לא זה יכול לגרום לדברים האלה אמר רבו ברבונו בו מן הדרך ושימש מתוכו הוין לא בונים ויתגין כלומר חלשים תנו רבונם הבו מבטח זה אל ישמש מתוכו עד שישה שיעור חסימיל כן מפנה ששת בית הכיסא כן מתלווה עם מפני ששת בית הכיסא מתלווה עם ואם שימש חוויון לא נכפים. בוא נכפים. אני חוזר. אני חוזר, כדי להרגיז את רפאל. תנו רבונן. הבום בבית החסה, אל ישמש מתופר, עד שישע שאור חסימיל. מפני ששן בית החסה, מתלווה אמא, ואם שימש את ה... שימש מתופר, סמוך ל... לבית החסה, הוא לא... בוא נכפים, כי כאמור, שד בית החסה מלווה אותה. על המחלת נפילה. מעלת נפילה. אז על זה. כן. עכשיו שימו לב.
מה, והשד נעלם אחרי
חסימיל? עכשיו, רגע. רגע, רגע. עכשיו שימו לב. רבותיי, שימו לב. רבנו, בהלכות דעות, פרק ד', הלכה, תת, פרק ד' הלכה תת, אומר רבנו את הדברים הבאים. יש מאכול שם רואים ביותר, הוא חולה, ואני מדלג כי זה הלכה ארוכה כאן. אין רואוי לו אודום לאכול מאלו ובימתת ששומעים רק רגע. לא, לא, סליחה, פרק ד' הלכה י"ט, לא ת' אלא י"ט. עכשיו שימו לב, שכל זרע היכוח הג'וף וחיו ומאור העיניים, זה דברי רבנו. וכל זמון שתסה ביותר הג'וף בולה וכוחו קולה וחיו אובדים. הוא שאומר שלום בחכמותו, אל תתן לנושים חירחו ודרוכחו למחות מרוחים. כל השדוף בבעילו זגנו גפסת עולו וכוחו תושש ועינו כהף וריח רוע נדף בפיו ומשחיר ושער ראשו וג'בת עינו וריסה עינו נושר ושער זגונו ושחיר ושער רגלו רובע ושינו נפלות והרבה בכאבים חוסמי אלו בוין עולו. אומר וחכמים, חכמי הרופאים, אני מדלג רבותיי, לא, אני מדלג, לא יבעל אודום והוא שובע ולא רועב, כן? אלו, אחר שיתעכל המוזן במאו, ויבדוג נגובו גודם בעילו, מה זה זה בתחסה? ויבדוג נגובו גודם בעילו ואחר בעילו. ולא יבעל מעמוד ולא מעמד ולא מיושב ולא בבית המרחס, ולא ביום שיקונס למרחס, ולא ביום הגוזו, ולא ביום יסיעו לדרך, או ביום נדרך, לא לפניהם ולא לאחריהם. זאת אומרת, רבנו, רבנו, הבין מה זה שט של בית החסה, כוח טבע, כוח טבע. זאת אומרת, המאמץ, זאת אומרת, העצירה, כשאדם מתאמץ בחיית השמיש והיה צריך להיות לנקבב, אז אלה הם כוחות טבעיים מתנגשים שיכולים לשבש, לשבש אותו ולשבש. לכן טוב שאדם ירוקן עצמו לפני התשמיש או אחרי התשמיש, גם זה וגם זה. זה דרך אגב גם מים קטנים גם מים גדולים, כל הדברים האלה. אבל רבנו תפס את העניין הזה של שד במובן של כוח טבע שיכול להיות לנזק, לנזק לאדם. ברור? עכשיו נבוא נשים לב. לעומת זאת, רש"י במסכת ברכות, דף ס"ב עמוד א', אז על הביטוי דיבור המתחיל סוער, פרש שד של לבית החסה דומה לסוער, ועליהם נאמור וסעירי מרגדו שום. אז רש"י מפרש כפשוטו, שדים. שט של בית החסה, שט. רגע, רגע, רגע.
לא, זה ציון
אומר,
למי
של מאמין בו? רגע, רגע.
ככה
הוא קודם. עכשיו ככה. רגע. רגע, רגע. עכשיו, שימו לב. בעקבותיו, בעקבותיו, בעקבות רש"י, מרשה על מסכת תמיד, כבזן עמוד ב', בחידושי אגדות, כתב עוד. שדומה לסעיר שמזיק למי שאינו צנוע מלדבר בבית החסד. כלומר, זה שד שמזיק את האדם אם הוא מדבר בבית החסד. כן, שד מיוחד מזיק. ככה. רגע, רגע. עכשיו ככה. עכשיו נשים לב. וכן, מור קציעה, זה חכם אשכנזי, אביו זה הרב עמדין, אביו זה החכם צבי. מור קציעה, בשולחן ערוך אור החיים סימן ג', שסבר שאותם מזיקים היו בזמן שנפנו בשדות. הרי הייתה תקופה שהיו הולכים לפנות בשדות. והיו מזיקים. רק... אני מאמין שהיו שם מזיקים לא כל קשר עם השדים שהם חושבים אותם. כן. אלה אחד. אבל שם היו שדים לדבריו. ולכן היו מתפללים, שימו לב, לדעת המור וקציעה, לכן היו מתפללים, התכבדו מכובדים. תעיינו, הנה, שימו לב רבותיי. לא, זה לא חלקי. מיד, רק רגע. פרק ז', שימו לב רבותיי, זה גם מובא בשולחן ערוך, אבל אני כבר לא אפתח את השולחן ערוך, זה אותו דבר גם כאן. פרק ז', נו רבותיי, כן, אז שימו לב רבותיי, וכל זמן, אומר רבנו פרק זן מהלכות תפילה, הלכה ה', וכל זמן שיכנס אדם לבית החסה, אומר קודם שיכנס, התכבדו מכובדים, קדושים שרתי עליון, שמרוני והמתינו לי עד שיכנס ואצא, כי זה הוא דרכן של בני אדם. עכשיו שימו לב, אומר מור וקציעה, מה טיבה של התפילה הזו? כי הם היו עושים אצלכם בשדות ושם היו שדים, אז הוא פונה לשדים ואומר להם התכבדו מכובדים, שמרוני, אל תזיקו לי כעת. כן, כך מור וקציעה, חכם גדול שחי לפני 180 שנה, כך הוא מבין. ותראו, דווקא שתילי זיתים, מוריד דוד משגי, כן, מוריד דוד משגי בשתילי זיתים, אומר לא, הכוונה היא למלאכים, לא לשדים. כן, כן, למלאכים, לא לשדים, לא לשדים. דווקא הוא, תראו איזה הבדל בין חכם אשכנזי פיקח וגאון.
רציונלי עכשיו.
כן, ולמרות הכל, תראו איך הוא נמצא.
זה לא קשור לזה.
מה?
זה לא קשור לזה.
או, עכשיו, גם מורדון של גיל לא מביא את זה בהקשר לשדות, אלא כל עשי הצרכים. נכון, עכשיו שימו לב. אומר מורי, להקשיב רבותיי, אומר מורי, תקשיבו, וכל זמון שיקונס אודם לבית החסה, אומר קודם שיקונס כבדו מכובדים, גדול שמשורת העליון, שמרו ניו המתינו לי, עשי כרס ועשה כל, כי זה עודת כל שמונה אודם. כן הוא נוסח תפילו זו, ברוב כדי יוד, ובכדי יוד, שמרו ני, עשי כונס ועשה, כי זה הדרכון. ובנתפוס, שינו ערכו כרסונם ג'ם בצעס חולו ידי המתפיסים ומלבדו עינו נג'ולו בנוס תחזה. הרי אין סופק שיעורו ג'דולו לאודום להזכיר שפלותו ודלותו ולהעיר שלא יהרהר בענייני גודש במקומות הללו ובמור הנבוכים. חלק שלישי, פרק 52, יועס רבנו שידריד אודום עצמה במגומת כאלה בעניין מלוכו ומסחור וכדומה, כדי שלא יחשוב על עניינים קדושים, כן? ובירושלמי ברוך וכולי. מה אני בזה רציתי לומר לכם רבותיי? תראו את שני המסלולים. המסלול נקרא לו רציונלי לצורך העניין, והמסלול המיסטי נקרא לו לצורך העניין. המסלול הרציונלי כפי שרבנו תבע אותו, נכון, כתוב בגמרא שד, בסדר, זה כוח מזיק, כוח טבעי מזיק, שאם אתה משמש כשאתה רעב, אם אתה משמש כשאתה עדיין צריך לעשות צרכים, בין זה מים קטנים, מים גדולים, ואתה משמש, צריך לא להזיק לך, כן? צריך שאדם ייגש לתשמיש שהוא פנוי, מלחצים, מלחצים אחרים, מלחצים אחרים. אז רבנו פרש את השד לעניין כוח שבטבע שיש באדם על פי חוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בו. לעומת זאת ראשי פרש שד ממש. וכתוצאה מכך הראיתי לכם איך מהרשע כבר הולך במתווה הזה של שד ממש כנגד הללו שמדברים בבטח זה. והראיתי לכם את מור פציעה שבא ואומר שזה כנגד הללו שולחים, הללו שעשו צרכם בשדות, ושם יש שדים של בית החסה, כלומר מזיקים, מזיקים, ושלכן אמרו ותקנו את התפילה, התכבדו מכובדים, כדי לבלום אותם. לזה. בעוד שלזדים התקרב לאמת, התקרב לאמת, ומורי הגיע לחקר האמת, לפי רבנו, כלומר במצוא של רבנו, לא מדובר בשדים מזיקים, אלא כוחות מזיקים, והתכבדו מכובדים, זה לא קשור לשדות או לא לשדות, זה קשור בכל מקום שהאדם, כיוון שאנחנו מדברים ומעודדים את דרך האדם ששביתי השם נגדי תמיד, אז עכשיו עלול הוא בטח זה להמשיך לערער בדברים האלה, וזה התכבדו מכובדים. אז תראו איזה הבדלים הגענו, רק תוצאה מהתייחסות למקור אגדי בתלמוד.
אז זה מפשוט
מה הבנתי, כדי שלא יסיח את עצמו לדברים קדושים. רבי חנה, מה יש לך?